בגמרא במסכת מועד קטן. שם כתוב במשנה, אין מערבים שמחה בשמחה. כלומר, בחול המועד, כל השבוע של חול המועד, אסור לעשות חתונה. כי יש שמחת חג, התורה ציפתה אותנו לשמחת בהגיחה, ויש שמחת חתן וכלה. לא מערבים שמחת חתן וכלה, אין שמחת חג. איפה אומרת הגמרה? המשנה. שואלת הגמרא, מאיפה יש לנו ראייה מהפסוק, שאסור לעשות שתי שמחות ביחד. שבה הגמרא, יש בספר מלכים, כתוב שם, כששלמה המלך חנך את בית המקדש, עשה משתה וסעודה שבעה ימים. ואז כתוב שם כך, ויהיה שלמה שבעה ימים ושבעה ימים. 14 יום, כך אומר הפסוק. ואז שואלת הגמרא, אחרי זה כתוב, והלכו לאהליהם שמחים וטובלת. שואלת הגמרא, שמה כתוב הפסוק, שבעה ימים ושבעה ימים, 14 יום. אני לא יודע ששבע ועוד שבע זה 14, כל ילד יודע. שמה הפסוק אף פעם לא בא לספר לי, להזכיר לי חשבונות. ולהגיד שבעה ימים ושבעה ימים, כלומר אתה עושה שמחה מסוימת שבעה ימים, אל תערב אותה עם שמחה אחרת. זו שבעה בנפרד וזו שבעה בנפרד. שואלת הגמרא, למה לא חיכו? הוא היה מחכה. היה גומר את המקדש, א', קודם כל להזכיר, מתי הוא גמר את בניין את המקדש? בניין את המקדש נגמר? זה לא כמו היום שגומרים ומשאירים את זה, סוגרים, משאירים שם, מדביקים סרט, ואז בעוד איזה, אני יודע מתי, ביום ההולדת של הנשיא, או ביום השנה שהוא נכנס לגן, הולכים ועושים שם טקס של זיית הסרט, או כמו שיש איזה מחלף, אז אם יש להם איזה בעיה, דוחים את חנוכת המחלף. מתי נוסעים שם, קוראים לזה חנוכה, זה לא מזכרה פה. ביום שנגמר עושים את השמחה. אומרת הגמרא, אז הוא אמר, ביום ח' בתשרי, יומיים לפני יום הכיפורים, נגמרה הלכה של בית המקדש, לא שתכננו את זה כך, כזה יצא. מה עשה שלמה? עשה ביום 8 בתשרי, חגיגה גדולה, עם סעודה ומשתה, 7 ימים, 8 בתשרי, 9 בתשרי, זה ערב יום כיפור, יום הכיפורים, זה י', הרי 3 ימים, י"א, י"ב, י"ג, י"ד, 7 ימים. 7 ימים הסתיימו ביום ערב סוכות. ואחרי זה, מיד שסיימו את החגיגות של חנוכת בית המקדש בערב סוכות, בלילה מיד היה סוכה, 7 ימים של חג הסוכות, 7 ושבעה. שואלת הגמרא, למה הוא עשה ככה? היה חכה, נגיד, סיים את המלאכה ביום ח' בתשרי, בסדר, תחכה. וביום בסוכות, 7 ימים עושים גם סוכות וגם חנוכת בית המקדש, איזה יום. יבואו יחדכו את זה בחג, ובגמרא אסור. אסור לעשות כך. כיוון שהיום הוא סיים, היום הוא צריך לעשות את השמחה. אי אפשר לדחות את השמחה. לדוגמה, בערב פסח כל הבכורות צריכים להתענות. כל מי שהוא בכור לאמא שלו היה בתעמית. מה עושים היום? אז עושים, אם יש ברית מילה, מצוין, הולכים, משתתפים בברית מילה, אוכלים שם, ואז מותר לך לאכול כל היום. או אם יש חתן וכלה, כוונה תוך 7 ימים, עושים שמחה ביום ערב פסח בבוקר, ואז אתה אוכל בשמחת חתן וכלה, כל היום מוזר זה. או יש פדיון הבן, או עושים סיום מסכת. מה זה סיום מסכת? אם הוא ילמד היום, נגיד, עכשיו אנחנו בחודש חשוון, הוא ישאיר דף אחד, הוא יסיים אותו בערב פסח, זה לא מועיל, זה רמאות זה. למה? מתי אתה למדת, כשאתה מסיים את הלימוד, מיד אתה צריך לעשות סיום. אותו דבר אם הוא ילמד, ויסיים את זה יומיים, 3 ימים לפני פסח, הוא לא יכול להגיד, טוב, אני אשאיר 3 שורות, שאני אגמור אותם אחר כך, זה לא נקרא סיום. זה אומר, זה סורי מסקרה, לא? זה צחוק מהלכה. אסור, לא רואה. אלא מה, נגיד הוא לומד ביום דף, הוא מתכנן את השיעור כך, הוא מתחיל 30 דף, הוא מתחיל 30 יום לפני פסח, ואז יוצא כל יום דף, כל יום דף, הוא מגיע ליום האחרון, מסיים את הדף האחרון, עושה באותו יום. המצווה היא שאתה עושה תמיד את השמחה, את הסעודה, ביום שהגיע הזמן. בדיוק, כמו ברית מילה. אני לא יכול לעשות ברית ביום השמיני, ואת החגיגה נעשה אותה אחרי חודש, משהו. זה צחוק. ככה כל החיים נעשה חגיגות. זה לא הולך ככה. צריך באותו יום, ביומו תיתן שכרו. אלא מה כתוב בהלכה, אם יוצא ברית ביום צום, למשל ביום כיפור, יוצא ברית מילה, בהלכה כתוב, ומוצאי הצום עושים סעודה. זה היום שלו. אי אפשר היה לאכול בתוך הצום. או בכל צום אחר, תענית אסתר למשל, יוצא אז ברית מילה, מה עושים? אז בדרך כלל, אם יש אנשים גם קצת חילוניים שלא יבואו למכשול, אנחנו מייעצים להם, תעשו את הברית מאוחר, בארבע, ארבע וחצי אחר הצהריים, נכון? עושים, גומרים את הברית, מיד אומרים, נו נו, תפילת מנחה, אין זמן. אז לא אוכלים, לא מחלקים שום דבר, מפעלים מנחה, מיד גמרו מנחה עם שקיעת החמה, נו, פעם היה לנו מקרה כזה, סמינו אותי זנדן, אותי תשמעו, תעשו את הברית, ארבע וחצי. אבל החצי נהיה חמש מנחה. מנחה נכנס כבר שקיעה, נו, אי אפשר עשו, רגע, נעשה ערבית, כי אני שמע, עד שגמרנו ערבית, נהיה לילה, אם נעשה אותה, תוכלו ותשתו ותהיו בריאים. אז כך עושים, למה? כי אי אפשר לעשות באותו יום. אבל כשאפשר לעשות באותו יום, חובה לעשות את הסעודה לא בריאים. עכשיו מכאן אני חוזר לכאן לבניין את המקדש. כשנבנה את המקדש וחנך אותו שלמה המלך, שואל את הגמרא, בסדר, אסור היה לעשות, אז מה היה עושה שלמה? היה משאיר איזה קיר אחד שלא היה גומר אותו, משאיר אותו עד ערב סוכות, ואז ביום ערב סוכות היו גומרים אותו על פועלים, והיה עושה הסעודה. אומרת הגמרא, אסור. אסור לעכב בניין את המקדש, לא שכל דבר של קדושה, אף פעם אסור לעכב. בגמרא מובא אגב אשה. אבל אשה היה מגדולי האמוראים, דור אחרון של האמוראים, הוא חיבר את כל התלמוד בבלי, יש לנו היום 60 מסכתות. כל הגמרא שיש לנו, מי סידר אותה? רבנה ורב אשה. אלה שני האמוראים הגדולים האלה, ואיתם עזר להם מור זוטרה. אבל העיקר, מי שכתב את התלמוד, רב אשה, הוא חתם את התלמוד, כך כותב הרמב"ם. רב אשה בזמנו היה בית הכנסת בבבל, הוא היה בבבל, זה בגדד של היום. היה שם בית הכנסת, אז בתי כנסת שלהם, כל בית כנסת היה מכיל 10-12 אלף איש. אם זה פחות מ-10,000 איש, זה לא נקרא בית הכנסת. זה נקרא חדרון כזה. בית הכנסת צריך להיות ענק. בית הכנסת היה עתיק, עברו עליו 100-200 שנה, התפוררו הקירות. דנו מה עושים, ברוך הרב, בוא עליו חייבים להוריד את הקירות. מותר? אמר להם, מותר להרוס בית הכנסת כדי לבנות במקומו בית הכנסת חדש. זה מותר. אז אמרו לו, טוב, אנחנו צריכים לעשות את זה. אמר, אבל תעשו, תעבדו רצוף. כל יום 12 שעות, לא כמו יש פועלים עצלים 8 שעות, והלוואי מזה נטו יש 3-4 שעות עבודה. לעבוד מעלות השחר עד צאת הכוכבים. מאיפה למדנו? בספר העזרא, כותב שם העזרא, בזמן שהוא בנה את בית שני, בזמן כורש מלך פרס, היו עובדים בחומה, שם היו בונים את החומה, מעלות השחר. אבל לא בנץ החומה, מעלות השחר היו מתחילים, איך שמתחיל קצת אור, שעה לפני הנץ, עד צאת הכוכבים. בלילה ישנים, ביום עובדים. אז רב אשה חשש שאם הוא בונים את בית הכנסת, אולי יתעצלו הפועלים, צריך להכניס להם חשק, מוטיבציה, רצון לעבוד. איך נעשה להכניס להם את הרצון הזה? מה עשה רב אשה? שימו לב רבותי, תראו איזה מסירות נפש היה להם. לקח את המיטה שלו עם המזרון והכרית והציפה והכניס לתוך בית הכנסת. יעמיד אותה שם באמצע בית הכנסת. כל מי שהיה בא, רואה המיטה פה, מה זה המיטה הזאת? רב אשה. מה זה הרב? אומר, פה אני ישן. שום אדם. מה, אין לך מקום לישון? תבוא, בית מלון, ייקח אותך, כל אחד בא, אומר, תפדל הרב אצלי, הלוואי תשאל אצלי. לא, אני ישן פה, עכשיו נוסעים את התקרה, נכון? בלילה ירד טל, קול, אולי יבוא גשם. מעלש, יבוא גשם. ככה ידיים חשק, לעבוד מהר. יגידו הרב בצער, אמר אני לא הולך הביתה עד שתשלימו את הבניין, ככה לא תהיו עצלים. אז קיבלו חשק, ואמרו, הרב יושב פה, וזה בית כנסת ענק, זה לא רק בית כנסת שמכיל 12 אלף איש, מי יודע כמה אולי היה חצי קילומטר האורך שלו, אתה יודע כמה. עבדו בתוך חודש סיימו את הבניין. דבר של מצווה אסור לעכב, זה לא סוג לעכב. היה מעשה, כאן נזכר אותו שאני אספר לכם, היה איזה משפחה אחת בירושלים, זה סיפור לפני 30 שנה, והיה להם שם, היה ילד היה חולה, זאת אומרת, עם חודש, נולד להם תינוק עם חודש, חולה לחוץ או לבית חולים. יצא הילד, פתאום אחרי שבועיים האישה נהייתה חולה, גם כן, לא יודע מה, קיבלה איזו אינפקציה ברגל, שפזו אותה. יצאה מבית חולים, פתאום האח הגדול גם כן נהיה חולה. הם באו לאבא שלי, אבא שלום, למור אבי, אמרו לו, מה זה? פעם זה חולה, פעם זה חולה. אחרי חייל להם נזק בבית, אמר, אני בא לבית, תראות מה קורה שם. הלכתי שם, ראה הם בא לבית, ושאמר לו, מה אתה עושה? הוא היה סופר, כותב ספרי תורה. הסתכל ראה על הארון שלו, ושם, מגולגל, יריעות של ספר תורה. אמר לו, מה זה? אמר לו, זה ספר תורה, מישהו נתן לי כסף לפני כך וכך חודשים שאני אכתוב לו ספר תורה. אומר לה, עכשיו מה אתה עושה? אומר, אני הפסקתי איזה כמה חודשים, ואני אמרתי לו, ככה התנהלו, שאני יושב לומד כעת וזה. אמר לו, מה אתה עושה? בגלל זה באו כל היסורים. מה הם תגמור את הספר תורה? כולם יהיו בריאים. הוא אמר לו, מה זה קשור? אמר, הוא מסכים. מה זה מסכים? אמר, הספר תורה הזה, הקלף פה מחכה. מתי תגמור אותו כדי שיכניסו אותו לארון קודש יקראו בו? אתה מעכב את זה, בשביל זה חולים כל יום. אתה רוצה שם שכל יום חולים, אחר כך מי יודע מה אני יכול לקרוא. תכף הוא מיד קיבל עליו הבן אדם לעשות את זה. תוך חודש גמר את הספר תורה. ואז היום אני מכיר את כל הבנים שלו, כולם תלמידי חכמים מוצלחים. תראו, לפעמים בן אדם לא שם לב, מקבל על עצמו איזה מצווה לעשות. מעכב את המצווה, אפילו שיש סיבות מוצדקות. אין מוצדק מול מצווה. ברגע שקיבלת עליך לעשות מצווה, נברא מלאך. המלאך הזה לא מקבל נשמה, אך אתה משלים את הפעולה. שלמת את הפעולה, אז הוא מתחיל לתפקד. כל עוד ולא השלמת, הוא לא חי, ואז יש קטרוג, לכן כתוב, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. מצווה, אתה יכול לגמור אותה, לגמור אותה מיד. אל תעכל כלום, לא מעכלים שום דבר. היה פעם יהודי אחד, קנה זוג תפילין. אז בזמננו, כשהיה עשתי בר מצווה, לא היה תפילין כמו היום בהמה גסה. היום עושים בהמה גסה. ממה זה? מעגל, עגלים, פרות, שברים, זעור, עבה. זה תפילין כאלה, יכולים להחזיק 10-20 שנה, אם אתה שומע עליהם טוב, 20 אפילו 30 שנה יכולים להחזיק טוב. ופעם היו משתמשים מאוד בהמה דקה, זאת אומרת מכנסים, פסה, כבש. זה תפילין כאלה, אחרי 4-5 שנים מתבורר העור. האלף הרצועות נקרעות ככה, זה כמו דומה לעור של תרנגולת. במחידה לא נחלק כעת דפים, זה מפריע לשיעור. אז בפיצור, היה תפילין בהמה דקה. וגם הבתים של התפילין, זה היה בהמה דקה, אז כשקורחים כאן את הרצועה על היד, זה אחרי שנה היה נקרע האור. זה כמו קרטון. תפילין בהמה דקה. זה היה מדי פעם, היה... אחרי זה כבר השתכללו יותר, שנת תפילין של בהמה גסה, גם זה היה המחיר, היה הוא זול מאוד. תפילין בהמה דקה, היה מאוד טוב. בהמה דקה גסה עולה כפול. אחרי זה ברוך השם היום, כבר כל התפילין שיש בשוק, זה בהמה גסה, זה יציב יותר, הריבוע שלו נשאר כמו שצריך, הכל עומד מתפקד כמו שצריך. היהודי אחד, אז החליט את התפילין שלו, הלך קנה, תפילין בהמה גסה, ופרשיות חדשות, חיכה, אז היו תפילין מהר היית מקבל, לא כמו היום, היום מחכים כמה חודשים. אבל הוא חיכה איזה חודש, היה הרבה זמן, סופר את הימים כמו ספירת העומר, מתי יגיע הזמן שיקבל את התפילין. וזה הגיעו לו התפילין מתי? ביום ראש חודש אב, גם שעה ועד מגיע שעת הימים, יום ראש חודש אב. והוא לא ידע תפילין חדשות, היו שמחה גדולה פעם ראשונה בחיים, וכנראה הוא התפילין שלו הקודמות גם, הוא קיבל אותם משומשות, ככה היו עוברים מהסבא לנכד, או אם יש איזה מתח, עד שמת, הביאו את התפילין שלו, שמו בבית הכנסת, לוקח את זה מישהו לובש אותם. כן, לא היה להם מודעות כמו היום. אז טוב, הוא בא, אז הוא רדע, לובשים את זה, לא לובשים. יום ראש חודש, כבר הוא הניח היום תפילין, ומחרת, בית לחודש, הוא יודע שלא מחדשים דברים בתשעה לימים, אסור לחדש. בא אצל מורבי, ואומר לו, תגיד, אני, יש לי תפילין, זה תפילין. הוא לא נור, מה תפילין? מזל טוב, יש לך תפילין חדשות, תבלה ותחדש, ברוך השם, נו, תודה השם. הוא אומר, אני בא לשאול, מה יש לך לשאול? תפילין, בסדר, נו. הוא אומר לו, אני רוצה לדעת, אני אפרש אותם? הוא אומר, אז מה, שים אותם בארון? הוא אומר, לא, אני מתכוון מחר, 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 זה עכשיו אנחנו כבר תשעה לימים, בין המצרים. נו, אז מה עם תשעה לימים? הוא אומר לו, אסור לחדש דבר. הוא אומר, מה זה, זה חולצה, זה בקט, זה הנאה, זה תעמוגים שאתה עושה, זה בית מלון שאתה עורך, מצווה אתה עורך. הוא אומר, לא, זה חדש. הוא אומר, אז מה אם זה חדש? אמר לו, אולי אני אחכה. אחרי תשעה באב, אמר לו, תחכה אחרי תשעה באב, אתה בטוח שאתה חי אחרי תשעה באב ואתה תוכל לחדש אותם? הוא היה אדם בן 30. אמר לו, לא, אמר לו, אם אתה בטוח, תחכה. אם אתה לא בטוח, תלבש אותם מחר. אתה יודע, זה ברוך השם עד היום הוא חי. אבל זה למדתי איך בן אדם צריך להתייחס למצווה. אני חי, אני לא יודע מה יקרה עוד דקה. אף אחד לא בטוח בעצמו. אנחנו באנו לעולם הזה לקיים מצוות. כל דקה שיש לך חיים נתן לך הקדוש ברוך הוא, תודה לשמו ותהלל ותשבח אותו ותעשה עוד מצווה. וכך ייתן לך השם עוד חיים לעשות עוד מצוות. מכאן למדנו שלא זוכים מצוות. לכן שלמה המלך, אפילו שהיה כבר יומיים לפני כיפור, מה, יומיים לפני כיפור עושים חגיגה, חנוכה בית המקדש, איך זה יכול להיות? היום גמרנו, היום עושים את החנוכת הבית. אז הגמרא אומרת, טוב, אז זה יצא לו ככה, מאיפה היה, ואם היה יוצא בערב סוכות, היה עושה בערב סוכות. אז הגמרא לא ככה. למה הפסוק אומר שבעה ימים ושבעה ימים 14 יום? מי לא יודע חשבון ששבעה ימים ועוד שבעה ימים זה ביחד 14 יום? בא שלמה המלך ללמד אותנו שבחג לא עושים שמחות. חג נותנים את החג שלו, אל תעשה טרמפים על החג ותלביש עליו דברים אחרים. יש חג זה חג, שמחה אחרת זה שמחה אחרת. אין מערבין שמחה בשמחה. מה היה, אבל מה העוקץ שבעניין הזה, רבותיי? זה גמרא, זה דף שלם שם במסכת מועד קטן בדף ב'. הגמרא אומרת שם שהוא עשה שבעה ימים שמחה, זה היה ביום ח' בתשרי, ביום ערב כיפור וביום הכיפורים. יום הכיפורים כתוב בתורה שצריך לצום. ביום הכיפורים חמישה עינויים אנחנו חייבים, אסור ללחוץ ידיים, אסור לשטוף פנים, אסור ללבוש נעליים, אסור לזרוח את הגוף בשמן. אכלו ושתו ביום כיפור. שלמה המלך אמר, היום אנחנו חנכנו בית המקדש, צריכים לעשות לבית המקדש שבעה ימים שמחה. אומרת הגמרא, טוב, אתה יודע מה, למה הוא עשה את זה? היו מנגנים ושרים ביום כיפור, אבל לא אוכלים. למה אכלו? למה שתו? אומרת הגמרא, אין שמחה ולא אכילה ולא שתייה. לא שייך לעשות שמחה. אם תשמחו, תשמחו, צריך לאכול. תשמחו, תשמחו, צריך לשתות. אי אפשר לשמוח בלי אכילת בשר ושתיית יין. מכאן למדנו, כל חג אדם חייב לאכול בשר ולשתות יין. אלא מה אם זה מזיק לו? לא חג, חג קטנה. הוא לא יכול לאכול בשר בקר, הוא יכול בשר עוף. אבל חייב לאכול בחג, אין שמחה. ולא אכילת בשר ולא שתיית יין. עכשיו הציבור שמיים בפחד. סוף סוף, ביום כיפור הם אכלו. מי אוכל ביום כיפור? זה או חולה, או זקן, או יולדת. איך יכול להיות בן אדם אכל ביום כיפור? אומרת הגמרא, כתוב שם בפסוק, ואני אקרא לכם את הפסוק. וילכו לעוליהם, שמחים וטובי לב, על כל הטובה אשר עשה השם, לדוד עבדו ולישראל עמו. שואלת הגמרא, מה פירוש המילים האלה? וילכו להוריהם, כל מקום שכתוב להוריהם, זה הבית. מי נמצא בבית? האישה. כל כבודה בת מלך פנימה. אישה, כמה שפחות תצא לרחוב, יותר מצווה. כמה שפחות. כמקומה של האישה היהודיה בבית. היא עטרת הבית, היא מלכת הבית. וילכו להוריהם, מלמד שמצאו כולם את נשותיהם בטהרה, שחזרו הביתה, היה נס. כולם היו טהורים. שמחים, אומרת הגמרא, מה זה שמחים? זו שכינה. כולם ראו את אור השכינה מול העיניים. ראו את האור של הקדוש ברוך הוא. טובי לב, מה זה טובי לב? שכולם התעברו נשותיהם באותה שנה בבנים זכרים. היה נס. חזרו הביתה, תוך חודש כל נשות ישראל היו בהיריון. אחרי 9 חודשים היה פיצוץ באיכילו, בשיבה, בתל השומר, בהדס עין כרם, הדס הר הצופים, ושמה בבאר שבע, סורוקה, היה פיצוץ. כל אישה ילדה, ובקנות, לא היה לדעות קשות, כולם ילדו בנים זכרים 9 חודשים מיום הכיפורים, מאותו יום כיפור. כולם בנזכרים. הקדוש ברוך הוא נתן להם מתנה. אמר להם, אתם שימחתם אותי, הייתם אצלי בית המקדש ביום שנבנה את המקדש, ואתם דאגתם שערכתם ביום הכיפורים. לא, זה לא היה עבירה, זה היה מצווה. ומה היה ההמשך? על כל הטובה, מלמד שיצאה בת קול. בת קול, שמעו קול מהשמיים. כל מי שהשתתף בשמחה של חנוכת בית המקדש, מזומן לחיי העולם הבא. ויש הבדל, רבותיי, בין עולם הבא למזומן. מזומן זה יש לו כרטיס כבוד ויציע כבוד שם. כולם זכו, תראו איזה זכות. אבל למדנו מכאן של אכילה ושתייה יש לזה מעלה. עשו חנוכת בית המקדש, לא תלגוע יום אחד, אמרו באמצע יוצא לנו יום הכיפורים. אתה יודע מה? בוא נרצה, יום הכיפורים שיצאו, מוצאי כיפור, נעשה בהם, מה זה ארוחה כיד המלך, כיד כל המלכים. נעשה סעודה עם, לא 4-5 מנות, זה 15 מנות, פשוט 3 ימים. אין, זה מעשות סעודה, סעודה. אין שמחה, אלא במסב ליין. כותב פרסעדי הגרון, מכאן אנחנו לומדים, כמה אדם צריך להיות קדוש בשעת האכילה. אדם צריך לדעת שהוא בא לאכול לא חלילה להתנהג כבהמה. לא לחשוב שביות אני צריך לאכול. עכשיו זה, יש הרבה חושבים שיהודי, מה זה יהודי? אני בשעה שאני בבית הכנסת ואני או בשבת או אני נמצא ליד איזה רב או ליד האבא שלי, אני צריך להתנהג ככה בדרך ארץ, בצניעות, בכבוד. וכשאני בבית, אני אוכל, אני שותה, מה שבא לי אני עושה. והבהמה והבהמה זה אותו דבר, לא. יהודי צריך להיות 24 שעות יהודי. שונה מהגוי. יהודי ניקח במאכלו, במשתהו, בשינה שלו. אדם הולך לישון, לא יושב כמו בהמה. הבהמה היא שינה, איך שבא לה. היהודי שהולך לישון קורא קריאת שמע, נכנס את ראשו, התפלל לקדוש ברוך הוא, נכנס לישון, ואז אמן את השם יתברך עליו, ואז הוא חולם חלומות טובים, אז הוא רגוע, אז הוא שמח. כשהוא קם בבוקר, דבר ראשון שהוא פותח את העיניים, הוא אומר, מודה אני לפניך. מודה לשם שהוא הצביע, שהוא קם, שהחזיר נשמה בקרבו, שהוא פותח את עיניו. יהודי שבא לאכול הוא מברך, הוא בא לאכול לחם, הוא נוטל ידיים, גמר לאכול, מברך ברכת המזון. היא לא יודע ברכת המזון, בגמרא מובא שהיה רואה אחד שאל את רב השם, אמר לו, מה אני אעשה? ברכת המזון זה ארוך, אני לא יודע להגיד ברכת המזון, מה עושים? אמר לו, אתה לא צריך להגיד כל ברכת המזון. מי שלא יודע, או נשים, פעם היה ברכת המזון די נשים, היום הפוך, הנשים כל יום מתפללות וברכות, והגברים מתיידים. פעם היה להפך, האישה הייתה ברכת המזון לנשים מקוצר. אמר לו, מה? תאמר בקיצור. בריך רחמנה, מראה דהי פיתה, מראה לרחמנה. יצאת איזה חובה. זה ברכת המזון. של הרועה. מה פירוש הבנים? זה בערבית. ברוך רחמנה זה הקדוש ברוך הוא. ברוך הקדוש ברוך הוא. הבעלים של הלחם הזה שהוא אדוננו השם יתברך. זאת אומרת, מספיק שאדם אמר, אני מודה לך על הלחם שנתת לי, שהוא שלך ונתת לי, נתראה את זה, זה חורץ לי כזה, למי שלא יודע. היה לי סיפור כזה, איזה יהודי. ואמר לי הרב, אני לא יודע, אני לא יודע לפי ברכת המזון, אז זה נלמד, זה לוקח לי הרבה זמן. אז כן, לא קשה לו לקרוא. רשמתי לו איתם פתק, אין נקודות, לא תגיד את זה, ואת תדאג. אז יש. אבל מה, כשאדם אוכל, צריך לדעת ועובד את השם, נפל אומר לו, סבי הכל אומר, מה המצווה הראשונה שהאדם הראשון הצטרה? איך אחרי שהוא נברא? המצווה הראשונה, תראו את הפסוק, מכל העץ הגן אכול תאכל, ומהעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנה. תראה, המצווה הראשונה זה אוכל. כי על זה יקום דבר. הרמב״ם אומר, אתה רואה בן אדם מדבר, אם הוא חכם, אם הוא לא חכם, אם הוא מדבר שטויות או מדבר דברי חוכמה, זה מה קובע האוכל שהוא מכניס לתוך הפה. אם הוא מכניס מאכלים כשרים, אם הוא מכניס מאכלים טובים ומתאימים, יוצא לו דברי חוכמה. אם הוא אוכל מאכלים פסולים לא טובים, אז חס וחלילה. אז זוהר הקדוש אומר, אדם לא חוטא בשום חטא, בין במזיד, בין בשוגג. אפילו אם חלילה אדם, פעמים, חס וחלילה, חיפה אור ביום שבת. לא התכוון, הוא נבהל. משהו באוכל לא היה בסדר. מוכרח. אכל משהו לא בסדר, ובזרניה. אז זוהר הקדוש אומר, אדם לא רוצח נפש. אם ראית מישהו רצח נפש, לא רוצח נפש עד שלא אכל בשר של חיה או בהמה טמאה שהיא טועפת, ונכנס בו הטבע של הבריאה הזאת שהיא הורגת, נכנס בתוך דמו, והוא הפך להיות רוצח. תראו כמה אוכל קובע מה אדם אוכל. אבל צריך לדעת האדם איך הוא אוכל, לאכול בקדושה, לאכול בטהרה. במשנה כתוב, בזמן שבית המקדש היה קיים, המזבח היה מכפר עוונותיו של אדם. היה לנו מזבח. נגיד אדם, חלילה, אמרנו, חטא חילל שבת ושוגג, אפילו בטעות, הדליק או חיבה אור בשבת, מה היה עושה? נוסע לירושלים, יש שם שוק מיוחד של בעלי חיים שאין בהם מום. היה צריך לדעת, נגיד צריך להביא חטא, צריך לקנות פרה. עוד הרבה כסף, שתם. אחרי פעם אחרת, תיזהר, תראו חוויה איתה. קונה את הפרה, מביא אותה לכהן, יש כהן מיוחד שבודק אותה, ואז נכנס לתוך העזרה, עומד שם, סומך שתי ידיו על הפרה, ומתוודה, ואומר שהוא נותן לו את החטא, בשביל שהוא חטא בחילול שבת. ואז מביאים אותה אל הכהן, הכהן שוחט, הוא לוקח את הדם בכלי, זורק על המזבח, אנחנו מפשיטים את הפרה, חלק ממנה שורפים, עושים כל העבודה, והיה מתחפר לא העוון. עכשיו, מה נעשה שאין לנו מזבח כפרה? מה עושים? אומרת הגמרא, שולחנו של אדם מכפר עליו. שולחנו של אדם מכפר עליו. ואם הוא בא ואוכל סתם ממלא כל העדנים ומבלה עודם, לבלעי בין המשפחת הבלעי ואוכל בכפרה ואומר סיסו בני מעין סיסו כפרת עוונות. איזה כפרת עוונות זה? כפרת עוונות בלע ואכל? מה זה שולחנו של אדם מכפר עליו? אלא שהוא בא לשולחן, הוא יודע שהשולחן הזה הוא מזבח, הוא ניגש כמו לשולחן כמו שהוא ניגש אל המזבח, ואימה ואיראה, נוטל ידיים, מברך על נטילת ידיים, שם את הלחם על השולחן, שאו ידיכם קודש וברכו את השם, כתוב בספרים, עשר אצבעותיו ישים על הלחם, עשר אצבעות. למה מרימים את הידיים? הלבוש כותב שבשעה שאדם נושא ידיו בנטילת ידיים לרבותיי, מברכים אותו יוריד מלאך מן השמיים, ומברך אותו בעשר ברכות שכתובים בפסוק, שני פסוקים, ויתן לך אלוהים, ניתן השמיים, ושמני הארץ, ברוב דגן, ותירוש, יעבדוך עמים, וישתחוו לך לאומים, נווה גביר, לאחיך, וישתחוו לך, ולהם לאורייך, ארור, עשר ברכות כתובים בשני הפסוקים האלה, מברכים אותו בשמיים. ואדם שזוקף עשר אצבעותיו בשעה שמברך על נטילת ידיים, מעיד על הקדוש ברוך הוא שברא את העולם ב10 מאמרות. כתוב, ויאמר אלוקים יהיה, ויאמר אלוקים נעשה אדם, ויאמר אלוקים יהי מאורות, ויאמר, ויאמר, יש 10 פעמים. נ"ט שם ועוד בראשית, הרי 10. אז זה 10 אצבעות. כל הדברים האלה, רבותיי, מחושבים. לא סתם יש מנהגים, גילת עדיין, וברכה, וזקיפת האצבעות. כל זה שהאדם יהיה קדוש, שהאדם יתקדש, שהאוכל שבמעיו יהיה לבריאות, יהיה בריא. כמה קדושה היה להם כל זה באוכל? מכאן לומדים כמה אדם צריך להיזהר. וזה שכותב הסעדה היום, שאדם הראשון נצטווה ציווי הראשון שבתורה על אוכל, מפני שהגוף הזה לא יכול להתקיים בעולם בלי אוכל. לא יכול להתקיים בלי אוכל. עובדה, אדם צם יום אחד, יצא חולה, מותש. הגוף הזה לא יכול להתקיים בלי אוכל. אבל מי ואז הנשמה תיכנס בתוכו, נשמה שהיא רוחנית, לכאורה זה דבר סותר. יש דבר דומה, רבותיי, בספר הזוהר. בספר הזוהר, פרשת בראשית, אמר שם רבי שמעון בר יוחאי, שכשאתה מדליק נר, מדליק גפרור, מדליק מצית, תסתכל באש, באש יש 3 צבעים. אנחנו אומרים במוצאי שבת, בורא מאורי האש. לא אומרים שברא מאור האש, אבל זה קצת את שמיים. אלא אומרים בורא מאורי האש. מורה אומרת מדוע? כי באש יש כמה גוונים, כמה צבעים באש. ותסתכל תמיד, יש שם את הצבע הלבן, אש לבנה, שהיא בהירה מאוד, היא המהירה. יש שם את האש האדומה, זה יותר צהוב, אדום, זהב יותר. ויש את האש התכלת. והאש התכלת, תמיד שתדליק אש, היום במדע, לא, אין לנו לזה תשובה, זוהר אומר למה. האש התכלת יהיה למטה, ליד השמן, ליד הנר, תהיה קרובה לגפרור. זה התכלת, זה קו דק של תכלת עובר. למה? אומר הזוהר ככה, מה זה פירוש המילה תכלת? תכלת זה כליון, כליה, מחלה, שורף. מי שאוכל את העץ של הגפרור זה אש התכלת. מי שאוכל את השמן, את הנפט, את הדלק, זה צבע התכלת. אומנם בגז אנחנו רואים יותר תכלת מאשר זה, כי זה נקי, טוב. ואתה תראה, יש שם איזה משהו לפלוך קטן, מתחיל להיות צבע אחר. אבל אני מדבר בנר רגיל, עץ רגיל, דבר רגיל, לא מזוקק. אז יש כמה צבעים. התכלת היא האוכלת, היא השורפת. אומר הזוהר כך, אש אף פעם לא יכולה להתקיים בלי דלק. כדי שהאש תמשיך לדלוק, אני צריך חומר שהיא תוכל לספק לה כל הזמן חומר דליק. אז האש דולק. מי זה שדולק? התכלת. אבל מי זה שמאיר? לא התכלת. אתה תכבה את האור בבית, תדליק במטבח את הגז הכי גבוה. התכלת, שום אור, אין לך אולי בקושי תוכל לראות אם יש שמה. איפה אתה, אם יש כיסא בדרך או לא, אבל נאמנים לא תוכל לראות אם יש את הדורך עליהם או לא, לא תוכל לראות את האש הזאת. כי התכלת לא מהירה, מי שמהירה זו האש הלבנה. האש הלבנה היא המהירה. מי זאת האש הלבנה? זוהר הקדוש אומר, זה אור השכינה שיורד מלמעלה. בכל אש, רבותיי, מוכרח להיות ניצוץ מהשכינה. כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב שיסוד האש הוא הדבר הכי רוחני שיש לנו בעולם, והוא הדבר שמחבר בין העולם התחתון לעולם העליון. לכן תדעו שאין לנשמה הנאה, נשמה שנפטר, אין לו הנאה כמו שמדליקים לו נר. כי הוא אין לו שום שייכות לעולם. ממה הוא ייהנה? עושים לו מגש אורז, היה אחד בא לבית הקברות, הביא שמה, סמי, ככה ענקית, מלאה אורז עם דמעים ושקדים ואגוזים. מה זה? הוא מזריך כבוד המת. מה, המת אוכל? מי אוכל? אתה אוכל. מביא עופות, בשר, המת אכפת לו עוד מהדברים האלה? לא, לא מעניין אותו. אחרי שהוא מת, גמרנו. הוא נהנה מדברים אוכליים. אם מדליקים נר למת, הוא נהנה. ויש כמה מעשיות, או כמה מתים שהיו בצער ושמות שבאו, הדליקו להם נר ורגעו, הוא נרגע, נרת דבר רוחני, אש זה דבר רוחני, ותראו את האש, היא תמיד עולה למעלה, כך אומר הרמב״ם, למה היא שייכת לעולם העליון? כל דבר שאיפה שהוא שייך, ולשם הולך, אז תמיד היא תעלה, אתה תוריד אותה למטה, תשים עליה כלי, היא תמשיך לעלות, היא תמיד תחפש דרכים, איפה לעלות למעלה, לכן גם החום עולה למעלה, תראה במטבח שיש שם צירים על האש, אתה לא תרגיש את הטמפרטורה, אבל תעלה על כיסא להביא איזה משהו במטבח למעלה הרבה יותר חם, תמיד החום עולה למעלה, כי האש שייכת לעולם העליון, כל דבר הולך לשורשו, כך נשמת האדם כשהוא נפטר, איפה היא הולכת? למעלה, הגוף לאן? למטה, כי הגוף בא מן האפר, הוא חוזר לאפר, הנשמה באה מלמעלה, היא עולה חזרה למעלה. כל דבר חוזר בסוף לשורשו. עכשיו נמצא שהאש, האש זו השכינה. מי זה שמאיר זה אש השכינה, אור השכינה? כתוב בפירוש הפסוק. כי השם אלוהיך אש אוכנה הוא אל קנה. וכך היה בהר סיני. והר סיני השם כולו, בזמן מתן תורה. מפני אשר ירד עליו השם באש. אז זה אש, זה דבר רוחני. עכשיו, האש הזאת היא לא תבוא אלא שיש אש תכלת, והתכלת לא יכולה להתקיים, אלא כשיש לה חומר דליק, יש לה דלק, אז היא מבעיר אותה. אז זה מתחבר אחד עם השני. כך נשמת האדם, היא לא תבוא אלא שיש לה גוף. הנשמה זה האש הלבנה. הגוף זה אש התכלת. אבל התכלת, הרבה, צריך דלק. הגוף צריך גם דלק. צריך מזון. צריך שתייה, לכן המזון הוא מאוד חשוב, לכן הציווי הראשון לאדם הראשון היה אוכל, מכל העץ הגן הכל תאכל ומעץ הדעת וברא לא תאכל ממנו, רואים כמה אוכל יכול לעזור וחלילה יכול גם להזיק, תלוי איזה אוכל אתה אוכל ואיך אתה אוכל. עכשיו יש שאלה האמת, האם טוב לו לאדם לצום או לא טוב לצום? אנחנו מדברים על תעניות כמו יום הכיפורים או תשעה באב או שבעה עשר בתמוז, צומות שכתובים בפסוק או תענית אסתר ועשרה בטבת וצום גדליה, זה ברור שזה הנחה שחייבים לצום, אבל לדוגמה אדם רוצה לצום נגיד כל שני וחמישי ערב ראש חודש ועוד ועוד ועוד, והלכה כתוב רבותיי, וכך כותב רבי אברהם בנו של הרמב״ם, שאם כשאתה צם אתה מרגיש שיש לך כוח ואתה יכול ללמוד תורה וזה לא מפריע לך הרבה ללימוד תורה, תצום. ואם אתה מרגיש כשאתה צם שאתה יותר נעשה קדוש וטהור ונשמתך יותר מצוחצחת ומאירה, תצום. אבל אם אדם צם ומרגיש חולשה ונפילה והוא לא יכול ללמוד תורה כמו שהוא לומד ביום שהוא לא צם, אז הוא עושה עבירה. זה עבירה לצום. כך כותבים כל הספרים. ויש בגמרא רבי זירא. רבי זירא בא מבבל לארץ ישראל. והוא בא לארץ ישראל, היה בטבריה. למד תורה בטבריה. כשהוא היה בבבל, היה תמיד חכם גדול מפורסם, חברו של רבי ירמיה, רבי זירא ורבי ירמיה, שני חברים היו. אז הוא היה, שם למד שיטת הלימוד הבבלי, אומר בגמרא שהוא בא לפה, צם 120 יום. למה? 40 יום ראשונים הוא צם כדי שהוא ישכח את התלמוד הבבלי שהוא למד שם. כי השיטה שלהם הייתה שיטה שונה מהשיטה שלומדים פה. 40 יום השניים למד, צם כדי שיתקיים הלימוד שהוא לומד. תראו לכם, הם לא היו סתם לומדים. היו לומדים, היו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו זיכרון. אדם צריך להתפלל, לא נפלא. להתפלל, להתפלל, לא להפסיק להתפלל. יש, בזוהר הקדוש כתוב, שכמו שאדם צריך להגיד איזה חפץ, מאיזה מישהו, או אתה צריך להגיד כסף או עזרה מאיזה מישהו, אתה יודע שהאיש הזה יש בכוחו לעזור לך. אתה הולך אליו ונגיד הוא לא רוצה לעזור, מה אתה עושה? אתה עוזר אותו? אתה שוב מבקש ושוב מבקש ומנדנד ומנדנד עד שאומר, הופ, תנו לנותי כזה כבר משהו רוצה, הוא שולח אותך. אומר, כך זה גם אצל הקדוש ברוך הוא לפעמים. אנחנו באים לבקשים עם הקדוש ברוך הוא משהו. אדם צריך להתרגל להתפלל לקדוש ברוך הוא. אנחנו מתפללים את השלוש תפילות שיש ביום, בסידור, בסדר. אבל מעבר לזה, אדם כאן יש לו איזה בעיה, יש לו איזה צרה. הוא צריך פרנסה, הוא צריך בנים, הוא צריך שהעסקים קצת ילכו קצת יותר טוב, צריך יישוב דעת, רפואה, בריאות. אז מה הוא צריך לעשות? צריך לעמוד, להתפלל לקדוש ברוך הוא, קרוא קצת תהילים, לבקש, יבוא לבית הכנסת, תעמוד מול ארון הקודש, לבקש מהקדוש ברוך הוא, להתפלל. אז כמה אדם מתפלל? חצי דקה, דקה, כמה זמן לוקח לו לבקש? וזהו. ואחר כך הוא אומר, למה לא נתנו לי? לבקש, תתפלל, תתפלל, היו צדיקים, היו מתפללים, שעות, לבקשים מהקדוש ברוך הוא, תתחנן, תבטיח, אני אהיה טוב, תגיד לך, יש לכם, תן לי, אני בעזרת השם, אני אלך בדרכך, הורים לי השם דרכך, תלמד אותי איך אני צריך לעשות, תהיתי כסא עובד, נכון, עשיתי מעשים לא טובים, אנא סלח לי, אני מתחנן אליך. מכל הצדיקים, תראה אברהם אבינו בפרשה שנקרא השבת בברית בין הבתרים, כמה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו, הן דינו לתת הזרע והנה בן ביתי יורש אותי ויוצא אותו החולצה ויאמר הבטן השמיים המספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לא, ויאמר כל יהיה זרעיך. הקדוש ברוך הוא מה לא עשה? תפילה, צריך להתפלל. כשהאדם מתפלל הוא מצליח, בלי תפילה אי אפשר לעשות כלום. אז כך גם על המזונות, ברכת המזון, למה תקנו לנו ברכת המזון? שהאדם ידע שהוא תלוי בקדוש ברוך הוא, שהוא תלוי במי שאמר והיה העולם. על ידי זה שאדם יתפלל, הקדוש ברוך הוא עונה לו. אבל דיברנו על אוכל, רבותיי. בגמרא כתוב, אוכל צריך לדעת גם מה אוכלים. תדעו שהתורה שלנו תורת חיים. בגמרא במסכת שבת, שמה כתוב, אמר רבא נפיסה כתיבה כדר מנפיחי כפן. נסביר מה פירוש המילים. הוא אומר, אני פעם עברתי ליד בית הקברות, והם היו חכמים גדולים, היו יודעים כל אחד ממה מת, בלי לי לעשות, להוציא אותו מהקבר לעשות ניתוח פתולוגי. היו רואים, היו יודעים כל אחד ממה מת. הוא אמר, עשיתי סקר בבית הקברות, הרבה אנשים מתו נפישה כתילי כדר, כדר זה כדרות. אנשים שהסירים הרגו אותם, איזה סירים? אכלו הרבה. היו בולעים סירים, עולים הרבה אוכל, יותר מנפיחי כפן, מאלה שמתו מרעב. כלומר, לא מצאנו שאדם מת ברעב, אולי אחד ממיליון. אבל מתוך 180 מתים מריבוי אוכל. כשאדם אוכל הרבה, אוכל מה שלא מתאים לו, אוכל מה שלא בשעות מתאימות, זה גורם נזק. האוכל, אדם צריך לדעת מה הוא אוכל. רש"י אומר שם, הממלא כרסו מכל דבר, חזתו אחידו. כלומר, מה שהוא רואה אוכל, הרמב"ם מזהיר לבנו, הוא כתב איגרת. הוא אומר לו, תיזהר שלא תהיה דומה לכלב ולחמור. מה הכלב והחמור עושים? הוא אומר לו, מה שהם יפה להם, איזה צבע שהם רואים אוכל עם צבע מתאים, הוא אוכל. הכלב והחמור, מה שהוא רואה, אוכל. כל היום אוכל. ואז תהיה דומה לעכברים. מה דומה לעכברים? הוא אומר לו, העכבר כל הזמן מקרסם. יש בני אדם, כל הזמן תראה אותם. ובתנועה, בפעולה, הריסתות שלו תוחנות, הריחיים נסו שיעמוד רגע, וזה מרוב שהוא רגיל אפילו בשיניים, הוא אומר זה גם כן ככה. וזה העכבר ככה עושה, כל מה יש לו משהו בכיס, פעם מוצאים מפה סוכריות, מפה איזה גרעינים, מפה איזה פיסטוקים, מפה איזה מסטיק, כל הזמן צריך לראות. אומר הרמב"ן, זה דומה לעכברים, תעשה לך שעות קבועות של ארוחות ותאכל רק בשעות האלה, וזה מפתח לבריאות. זה ידוע, היום הרופאים גם כן מתקדמים במדעה הזאת, שאחת הבעיות הגדולות שלנו, ומה הבעיה שאנשים נוטים להשמנה? מפני שאין להם שעות קבועות של אוכל, ואוכלים בין הארוחות כל מיני כ-30 מכניסים לפה, ואז זה יוצר בעיה אחת. אדם צריך שיהיה לו שעות קבועות של אוכל שבהן יוכל. צריך לדעת כי האוכל דבר, אמרנו, זה עבודת השם גדולה מאוד, אני צריך לדעת איך לאכול, מתי לאכול, ולא יושב בעלו מתי שיוצא לו. עכשיו הזכרנו את רבי זירא, הוא צר 120 יום, 40 יום לשכוח את התלמוד הבבלי, 40 יום שהתלמוד שהוא לומד יתקיים, כי צריך להתפלל על כל דבר. אדם בא ללמוד תורה, אדם אדם צריך ללמוד תורה, צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, תן שכל. היה הרב חידה כותב שהוא ראה כמה חכמים שיושבים ללמוד והיה מבין את הגמרא, היו מורידים דמעות, מורידים דמעות ובוכים 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 בקדוש ברוך הוא עד שהיו צריכים להבין את התורה. זה לא, לא, הדברים האלה רבותיי לא נקנים בקלות, צריך הרבה מסירות נפש. ואז אחרי שהיה לומד, אז גמרנו, למד, נפוך. עכשיו היה צם, 40 יום צם, שמה שלמדתי אני אזכור, שאני לא אשכח את הלימוד שלמדתי. כי מה שווה למדתי, 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 אם הוא לא זוכר את זה, לא זוכר כלום. וכבר היה כתוב אדם שבא לבית דין של מעלה, שואלים אותו, נו, מה עשית כל החיים? אז הוא אמר, שמה מה הוא יספר? הוא יספר להם כמה טיולים הוא תהיה, כמה דרכונים הוא גמר. מה מספר להם? כמה טיסות היה לו בחיים? כמה שעות טיסה הוא צבר? מה? כמה עקר ימים הוא היה בבית הבראה? מה? מה הוא מספר? עכשיו הוא צריך לספר כמה תפילות התפלל, כמה פעמים מניח תפילים, כמה צדקות עשה, כמה משניות למד? אה, למדת משניות? מה עוד למדת? למדתי הלכות, למדתי עוד רשות. ומה אתה זוכר מהלימוד? אוי, אז הוא לא יודע לעלות, או ידע לאותה בושה, או ידע לאותה קדימה. אחרי בשולחן ערוך כתוב, טוב מעט בכוונה, מהאבות שלו בכוונה. הוא ייקח קיר מלא ספרים, ילמד את כל הספרים, הוא לא יזכור כלום, לא שווה. ולמד ספר אחד, ויזכור אותו, או. זה משהו. טוב לדעת קצת, אבל בריא. להיות רציני בכל דבר, להיות רציני. מה אתה יכול להספיק? תעשה. אמרתי לכם כבר, היה בירושלים, לפני 70-80 שנה, צדיק רבי אברהם עדס, היה בעל רוח הקודש. גם עצום היה. ואז היה עוני גדול, מסכנים המים היו מתפרנסים, אם יש איזה חולה או איזה מישהו בצרה בחוץ לארץ, אז שולח כמה כסף ויגיד לחכמים, 10 רבנים שיתפללו עליי, ילמדו בשבילי. ואז היו באים אצל הרב, אמרו הרב, הביאו לך חצי דירה, תקרא ספר תהילים לרפואת זה וזה, אומר תעשה לי טובה, תעשה איתי תנאים, ספר תהילים. אני אקרא תהילים שעה וחצי, אני אשב לדמת תהילים. כמה פרקים אני אספיק, אני לא יודע. יכול להיות 100 פרקים, יכול להיות 50 פרק, ויכול להיות רק 10. אני קורא בקצב שלי, איך שאני רגיל ואיך שאני אוהב. זה היה התנאי שלו. אתם רוצים את זה, אתם לא רוצים, תקח את זה קצת משהו אחר. וכך היה נוהג. אדם לא הייתה הרבה, תחשוב רגע מה אתה קורא. לפעמים הנפש משתפכת, אדם קורא תהילים, הוא קורא פסוק אחד עם ערגת נפש, אין התעוררות, אין התלהבות, זה שווה אם הוא יקרא תהילים כל היום באדישות. הוא לא עשה כלום, הוא יקרא כל היום תהילים וכל הזמן המחשבות שלו מרצדות בכל מיני מקומות, הוא לא עשה כלום, מה זה עשה? תפילה ולא כוונה, כגוף ולא נשמה. אבל קרא פסוק אחד, עם ערגת נפש, עם התעוררות, לא עושה רושת השמיים. לא אמר פעם הבא שם טוב, פללו בבית הכנסת ביום הכיפורים, הגיעו תפילת נעילה, ולא היה התעוררות, לא הייתה התעוררות. היה צער גדול. עמד שם ילד אחד, היה בנו של הרועים, שלא יודע לא לקרוא ולא ללמוד ולא להתפלל, תפס את הסידור הפוך. ופתאום ראה שכולם שותקים, עמד ליד הארון קודש, הבין שכולם בצוקה, עמד ליד הארון קודש, שם את שתי האצבעות בפה, ונתן איזה שריקה כזאת שפינחה את כל בית הכנסת. ובא, אבא שלו רצה להרוג אותו, והגבר ירץ מהצד השני, והוא ברח. ואמר הבעל שם טוב, איפה זה שקרע את כל הרקעים עם השריקה שלו? מה למדנו ריבור? העיקר צעקה שיוצאת מתוך הלב, היא קורעת את השמיים. זה לא משנה, לא הולך כמויות, הקדוש ברוך הוא לא מתפעל, לא מכמויות ולא במספרים, שום דבר. לב טהור בין הדין אלוהים ולוח לכל חדש בלבי. כשאדם יתפלל מתוך כוונה טהורה, לא עושה את הכל. תראו רחל ממנו, הפטירה שלה בשבת זו, יום שבת זו. למה זכתה רחל? כל רחל אימנו, גם לאה אימנו, נכון? שרה אימנו, אנחנו קוראים בפרשה עכשיו, שרה אימנו, רבקה אימנו, נכון? כולם במקומה מונח. תמיד מזכירים רחל אימנו, רחל אימנו. ועוד בתורה כתוב, ירמיהו, ספר ירמיהו, קול ברמה נשמע, נהי וכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. למה רחל מבכה על בניה? למה לא לאה מבכה על בניה? ולמה לא שרה מבכה על בניה? רחל, מי היו הילדים שלה? שני ילדים רק הולידה בעולם. אחד, יוסף, הוא היה בגיל 7, מסכן, בגיל 8, שאמא שלו נפטרה, ובנימין, באותו רגע שהוא נולד, היא מתה. זה הכל. רחל מבכה על בניה. אנחנו כולנו לא מרחל, אנחנו... יש מעשרה שבטים ועוד שתיים, יש משבט יהודה, שבט יהודה בתוך הקבוצה, אתה אומר, יהודה היה בן של לאה. רבותיי, תדעו מי זה את הרחל. היא הייתה מתפללת הרבה. אמנם גם לאה התפללה. היא הייתה עומדת פרשת דרכים, מתפללת על יעקב, שלא תיפול בחלקו של עשיו, אלא תיפול בחלקו של יעקב. אבל רחל הייתה עקרה. והייתה מתפללת ומתפללת ומתפללת. אז הלכה ליעקב אבינו ואמרה לו, הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. מה זה ועם עין מתה אנוכי? מה מתה? אז בידיך חיים או המוות, מה זה מתה אנוכי? אלא היא אמרה לו כך. היא אמרה לו, אני יודעת מה עשיו הרשע עושה. אבל עשיו שם עיניים על רחל. כי רחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, והיה בכל העולם יפת כמוה. ויוסף הצדיק, למה זכה רבותיי יוסף שהוא בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בפרשת וישלח שם שיעקב אבינו מסדר אותם בשורה לפני שעשיו מגיע עם 400 איש העבדיית שהיה לו אז מה יעקב אבינו מסדר אותם כתוב את רחל ואת יוסף אחרונים הוא סידר רחל ועדן יוסף כשהגיע עשיו כתוב בפסוק יוסף ואחר ניגש, יוסף ואחד. מה יוסף? איך נהיה יוסף? אז יוסף אמר לאמא שלו, אמא, תראי, את אישה יפה. בן כמה בן שבע היה, והיא הייתה בהיריון בבנימין. אומר לה, את יפה, יבוא הרשע הזה, יסתכל עלייך, אני לא רוצה. מה עשה יוסף? עקף את אמא שלו, בשורה, הלך לפניה, והגמרא אומרת, הוא היה עוד ילד, קטן, התרומם, הרים את העקביים שלו למעלה, והסתיר את אמא שלו. אמר לו הקדוש ברוך הוא בן פורת יוסף בן פורת עלי העין אתה מרים את עצמך שהרשע הוא לשים את העיניים שלו על אמא שלך אני מברך אותך שלא ישלוט עין הרע לא בך ולא בזעקה עד עולם וזכה יוסף הצדיק אז היא הייתה הצדיקת היא אמרה לו ליעקב אבינו תראה לאה יש לה 6 בנים כבר ועוד מעט בת עם מולידה לדינה ואני אין לי ילדים עכשיו, אז 10 שנים אדם משאיר את האישה לפי הלכה, צריך לגרש אותה אחר כך, היא לא יכולה ללדת. היא יגרש אותה, יבוא עשיו יגיד, הרי ללבן היה 2 בנות, ולרבקה לבן ורבקה אחים, אח ואחות. ללבן 2 בנות שהן לאה ורחל. לרבקה 2 בנים, יעקב ועשיו. אחד לזה, אחד לזה. נכון, יעקב לקח את בת דודו, את ביתו של לבן הדוד. יבוא עשיו יגיד, אתה לקחת את לאה, אני אקח את רחל. היא אומרת לו, מוטב לי למות מאשר להינשא לעשיו. ואם אין, אם לא יהיה לי ילדים, אז אתה תגרש אותי. ומי יבוא עשיו לקחת אותי? מתה אנוכי. אני מוכנה להרג ולא להתחתן עם הרשע הזה. זה הייתה רחל. אכן, כל ברמה נשמע, נעים בכית המורים, רחל מבכה על בניה. למה רחל? היא בחטא, רצתה שאלה ילדים. והיא, הצדקת הזאת, הייתה שתקנית. בוא תראו רבותיי, מי שמוחל על עקבונו, תדעו, אין בעולם. אתם רוצים מישהו שיברך אתכם צדיק? תחפשו איפה יש בן אדם. אפילו שאין לו מעשים, יודע מה. אבל שיש לו צרות והוא שותק. שאנשים מזיקים לו, והוא לא מדבר, זה מה שיוצאים מפיו בשמיים עושים. אין כמו זה, תראו. אבל אומר, תלוי בעין, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו, כצאת השם שבקורתו. אדם שמעלימים אותו והוא לא משיב, הוא נקרא אהוב של הקדוש ברוך הוא. אז אהוב, הוא יבוא יבקש מהקדוש ברוך הוא משהו לא ייתן לו, ייתן לו בוודאי. זה כוחו של נעלב. ורחל הייתה נעלבת. איפה הייתה נעלבת? 7 שנים יעקב אבינו עובד בשבילה, ולבן רמה ידידו הזה רשע, והחלף מזכורתי 10 מונים, הגמרא אומרת 10, והשוך הקדוש ואומר 10 פעמים 10, 100 פעמים היה מרמה אותו. כל יום חולה חדש עושה לו הרשע הזה. והוא היה יעקב קונה מתנות כל ראש חודש, מביא ללבן, אומר תן את זה לרחל. מה עושה לבן? מחפיא את זה לבית, שם בכספת. אחרי זה מוציא לפעמים בחג, ומי נותן? לדעה. רחל רואה, ולא אומרת מילה. 7 שנים, ויעקב חושב שהכל רחל יש לה, הוא יודע איזה כעת, איזה מחסן ענק של מתנות יש לה. הוא קונה, כל הזמן קונה, יעקב היה איש נדיב. והוא היה לבן לוקח הכל, והיא לא סיפרה, ולא גילתה, לא אמרה. וכך גם הילדים שלה. תראה יוסף הצדיק, אחד מחלוהו, צנעו אותו, והוא לא גילה. אחר כך ליעקב אבינו, 22 שנה לא ראה אותו. כשפגש אותו המדרש אומר, לא סיפר לאביו ולא מילה אחת מה היה איתו, איפה, מי מכר אותו. כל הסיפור יעקב אבינו לא ידע עד יום אותו. שותק. שאול המלך יצא מרחל אלינו שהוא הולך לחפש את האתונות, והוא בא אצל שמואל הנביא, זה ברמות של היום, ירושלים, הולך לבקר אותו, והוא אומר לו, אתה יודע איפה האתונות שם, אבל בואי נבואי, אני צריך אותך. אומר לו שמואל הנביא, לוקח אותו ולוקח קרן של שמן ומושך אותו למלך על ישראל. הולך שאול הביתה, חוזר לבית אביו בגבעת בנימין, זה גם בדרך לירושלים, מצד השני, ואומר לו, הנה האתונות, וכתוב בפסוק, ואת דבר המלוכה לא יגידו. תתארו לכם, אם בן אדם הולך כעת בחור, ומישהו נותן לו איזה תפקיד או איזה משרה, מלך, שמים אותו, מלך על ישראל, מלך ראשון על ישראל, היה צריך לרוץ הביתה עם מצלתיים, כינורות ונבלים, עם איזה שמחה, דובר מתנשק עם האבא, עם כל המשפחה, עשו אותי מלך. דיים כרגיל, כאילו כלום לא היה, אבא שלו שומע מבחוץ. ואחרי שמכתירים אותו למלך, בפסוק שם כתוב, שיהיו אנשים רשעים, קנאים, היו אומרים, מה יושיענו זה, מזה שאול נהיה מלך? ויהי כמחריש. שאת עצמו חריש לא שומע, לא דיברו עליי, לא מגיב. מאיפה למד? מהסבתא שלו רחל. אסתר המלכה, אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה. מאיפה למדה? מרחל. שתיקה. רחל זכתה שהייתה שתקנית, קול ברבה נשמע. המדרש אומר, כשרחל צועקת, השכינה למעלה צועקת. כשהיא פה מבקשת, בשמיים מיד יש לה קו ישיר לקדוש ברוך הוא. זה מעלת רחל אמנו. וכאן אדם לומד כמה צריך מוסר, יראת השם, בעמודת השם, תפילה. כל דבר המותר להתפלל. אגב, אם דיברנו על אוכל, מה אומרת? אפילו כמות של אוכל, כמה אדם אוכל היום. מה אומרת? כתוב איש לפי אוכלו. מה זה איש לפי אוכלו? וכמה אוכלו של אדם? אומרת הגמרא, עומר, העומר עשירית האיפה. מן שהיה יורד לישראל במדבר, היה יורד כל יום מידה. עומר עשירית האיפה. כמה זה עשירית האיפה? שיעור חלה. כמה קמח שחייב חלה, אם אני עושה בבית בצק, חיל לו 664 גרם, יש עושים 1-6-6-6-6, אבל האמת בסוף זה 4, אבל עשו 6 שיזכרו. זאת אומרת, 1664 גרם, קמח, קמח, לא עם מים, כתפייה, ואחרי זה תגידו לי גם אוויר ועוד, לא, קמח, נטו. חיה וחלה עם ברכה, פחות מזה מוצאים חלה בלי ברכה. חלה עם ברכה. זו הכמות שאדם אוכל היום, אומרת הגמרא. מה אומרת, ומה יהיה, אם אוכל יותר מכן, במיוחד יכול להיות חולה. פחות מזה הרי זה מקולקל בנעם, יהיה חלש. זה השיעור פחות או יותר שאדם מנה של אדם בינוני ממוצע ליום שצריך לאכול. אפילו כמות האוכל כמותנו אמרו. זה עוד דבר אחד, רבותיי, לפני שנסיים. ידוע שבשבת יש מצווה לאכול. אבל מה זה מצווה לאכול? הגאון חידה כותב שבחול, אם אדם אוכל, כל מה שהוא אוכל יותר ממה שהוא צריך, הולך לסדרה עליו. יצר הרע מתגבר יותר. אם הוא אוכל מה שצריך, זה בסדר. לשבת מותר לאכול יותר ממה שצריך. לשבת יש לנו שלוש סעודות. אבל, רבותיי, רבי דוד אבודרהם היה אחד מגדולי הרבנים בספרד, עוד לפני השולחן ערוך, הוא כותב שכל הטעם של שלוש סעודות בשבת, למה אוכלים בשבת שלוש סעודות? אחד בלילה, אחד בשחרית, אחד אחרי מנחה. כדי שאדם לא יבוא בבוקר ויתחיל לאכול ולאכול ולאכול ולסוף. אומרים לו, תדע, יש לך סעודה שלישית, שצריך חייב להשאיר מקום מעכשיו לסעודה שלישית, כי אם אתה תוכל לסוף, איך תוכל לאכול סעודה שלישית? רצו לעצור אותו, נתנו לו למילה. הוא אומר שתדע שבת יש נשמה יתרה, לא כתוב גוף יתר בשבת. בשבת צריך ללמוד תורה יותר, שבת צריך להתפלל יותר, בשבת צריך לעשות מצוות יותר, נשמה יתרה, לא כתוב גוף יותר, שכן אוכלים בשבת כנגד כל השבוע, וזה טעות. כי אחר כך הוא נעשה עייף וגופו כבד, הוא מתחיל לבדם, הוא לא יכול ללמוד. אי אפשר ללמוד אם שאדם בטנו מלאה. הרי יום הכיפורים, אחד הטעמים, למה אנחנו צמים ביום כיפור? כשאדם, הקיבה שלו ריקה, הגוף שלו יותר מזוכח, המוח יותר דבק בקדוש ברוך. אבל כשאדם אוכל אוכל גס, הוא לא יכול להתפלל כמו שצריך, לא יכול להתפלל מתוך כוונה. למה בשחרית אסור לאכול לפני שחרית? לא תאכלו על אדם. אם אדם צמא, אז יתירו לו לשתות. אבל גם שתייה, לא חלב או דברים מזילים, שתייה קלה שככה קצת תרגיע אותו, זה יתירו. אבל לאכול, אין שום היתר, רבותיי, לאכול לפני בבוקר. ויש כאלה בשבת למדו מאיזה קבוצות מהאשכנזים, לא כל האשכנזים, צריך לדבר עם כולם. חלק מהם אוכלים בשבת לפני הצהרה השחרית, חוגות וכל מיני מעדנים, הוא מנקה עם הלשון ברחוב, בדרך הולך בית הכנסת, הוא מנקה עדיין את הג'יריים של האוכל בבית הכנסת. כתוב על אחד כזה, הזוהר אומר, שבזכות צועק עליו, אומר לו, ואותי השתקת הרי גביך, הרי שאיתנת את הגוף שלך ונהנית, אתה בא אליי להתפלל, הרי אפילו להתרחץ לפני תפילה אסור, להיכנס למרחץ, לאמבטיה. אלא אם אדם מלוכלך זה דבר אחר, הוא רק מתקדח בשביל שיהיה נקי, זה משהו אחר. אבל כשאדם יעדן את גופו לפני שהוא בא להתפלל, אסור. קודם תן לנשמה את החלק שלה, אחר כך תתן לגוף מה שאתה רוצה, תעשה. למה? כי כשאדם מתפלל עם כבר מלאה, תפילה לא עולה, והיצר הרע כבר נמצא איתו. צריך שיהיה אדם שלא טהור, עושים בדיקת דם בבוקר, הרופא אומר, תבוא בצום, אל תבוא עם אוכל. אדם אומר להתפלל שחרית, צריך להתפלל עם בטן ריקה, אז התפילה עולה. רבותיי, נשמור על הדברים האלה, התפילות שלנו יעשו יותר עושר. יהיה לנו יותר טוב בחיים גם, בעולם הזה וגם בעולם הבא. ונסיים את דברי הרב יסוד בשורש העבודה, הוא כותב, שאדם יזהר קודם אכילה תאור להתפלל לקדוש ברוך הוא, ויבקש ממנו שהאוכל שהוא אוכל יהיה לעבודת בוראו, והאוכל שהוא אוכל יהיה לבריאות שלו ולא יזיק לו. בסגולה שאדם יאכל ויהיה בריא, אדם מי שחולה, ככתוב בספרים, שכשהוא אוכל יגיד שבע פעמים רפאל, ואז סגולה שהאוכל יתהפך לרפואה. תדעו מי זה מרפא, הקדוש ברוך הוא מרפא. אז התחיל לקחת לפעמים כדורים או איזה תרופות, לא, מה אפשר לעשות? ככה נגזר. אבל אם אדם יתפלל, לא יצטרך גם את הכדורים ואת הרפואות. באוכל הזה, בלחם שהוא אוכל, במים שהוא שותה, שם יהיה הרפואה. נגיד שבע פעמים רפאל, יאכל וישתה, ואז יהיה בריא. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל ויבשרנו בשורות טובות במהרה בימינו אמן.